כל חי אונליין, 93fm.co.il.
שם כאמור נפטרה הילדה כבת השלוש מפצעיה. הלווייתה של הילדה מלי ברנשטיין, זיכרונה לברכה, תצא הלילה בשעה 11:30 מבית הלוויות שמגר בירושלים להר המנוחות. חמאס פרסם הודעה בה נטען כי האלמוני שמת הערב מבצעה בבית החולים שערי צדק הוא המחבל שביצע את הפיגוע באוטובוס בירושלים ביום שני האחרון. בהודעת חמאס נטען כי מדובר בפעיל הארגון כבן 19, תושב מחנה פליטים סמוך לבית לחם, אך בשל צו איסור הפרסום שהוטל על חקירת הפיגוע לא ניתן לפרסם את שמו. בהודעת בית החולים שערי צדק הובהר כי האדם שמת נפצעה והינו אלמוני שזהותו טרם התבררה בוודאות, אך קיים חשד כי מדובר במחבל שביצע את הפיגוע בקו 12 בירושלים. את הידיעות מסר כתב חדשות החוץ שלמה ריזל. הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו ביקר היום כמה מפצועי הפיגוע שאירע השבוע באוטובוס סמוך לשכונת תלפיות בירושלים. החל להם החלמה מהירה, ולאחר מכן סקר הרב לאו את ההכנות להכשרת בית החולים הדסה עין כרם לקראת הפסח, כך עדכן כתבנו בנצי לזרוביץ'. גם רבה הראשי של ירושלים, הרב אריה שטרן, ביקר היום כמה מפצועי הפיגוע באוטובוס בירושלים, המאושפזים עדיין בבית החולים שערי צדק בבירה, והצהיר בפניהם כי לא ניתן למחבלים להשפיל את רוחנו לפני חג החירות הממשמש שובה. הרב שטרן ניחל לפצועי הפיגוע שיצאו לחירות פרטית ויזכו לרפואה שלמה. נורמים המקורבים לקבינט המדיני-ביטחוני טענו הערב כי במהלך הדיון שנערך היום פרצה מחלוקת חריפה בין יושב ראש הבית היהודי השר בנט לראש הממשלה נתניהו, כשבעיצומה איים נתניהו לפטר את בנט מתפקידו לאחר שניסה לכאורה להתערב בתכני הדיון. השר בנט סרב להגיב על הטענה לוויכוח חריף בינו לבין ראש הממשלה בנימוק שאינו מתייחס לדברים שנאמרו בדיון ביטחוני סגור, והוא הוסיף כי הדלפות מישיבות קבינט הן דבר חמור הפוגע בביטחון המדינה, והוא מצפה מראש הממשלה לטפל בכך. בישיבת הקבינט שנערכה היום אושרה תוכנית עבודה רב שנתית לצה"ל. ראש הממשלה נתניהו יוצא מחר לביקור קצר ברוסיה, שם ייפגש עם הנשיא פוטין וידון עמו בכמה נושאים חשובים לשתי המדינות, ובהם התאום בין כוחות ישראל ורוסיה סמוך לגבול הסורי ברמת הגולן, בכוונתה של רוסיה להשלים את עסקת הטילים עם איראן עד סוף השנה. כתבנו הפוליטי איתי גדסי מציין כי לביקורו של ראש הממשלה נתניהו ברוסיה התלוו בין היתר השר אלקין, מפקד חיל האוויר וממלא מקום ראש המועצה לביטחון לאומי, ונתניהו צפוי לשוב לישראל מחר בערב. התחזית הלילה או מחר מעונן חלקית עד בהיר וצפויה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך בפנים הארץ ובהרים יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. בשישי צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל. עד כאן חדשות כל חי.
בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים, איתנו באולפן ישי פופובסקי ואשר גרייבר, ואנחנו נרצה להתחיל את התוכנית שלנו עם נושא רגשות אשמה וההתמודדות עם רגשות האשמה. לא פעם בני אדם מתמודדים עם רגשות קשים ולא מצליחים. לפעמים הם מנסים להתמודד עם הרגשות על ידי נקיטת אמצעים קיצוניים, כמו התמכרות לקניות או לאוכל, אולי דיכאון שמשתק את העשייה שלהם. יש סוג אנשים שנמנעים מרגשות שליליים, הם יעשו את זה על ידי כך שכל סיטואציה שהיא יכולה לעורר בהם מצב רגשי קשה, הם יימנעו ממנה. לכן הם יימנעו מיצירת קשר עם אנשים, הם יימנעו מעבודות מאתגרות, הם יימנעו מהתמסרות ללימודים מטווח ארוך, בגלל אותה בעיה, שמה הם לא יצליחו, לכן מראש הם נמנעים. יהיו כאלה שיכחישו את הרגשות, הם מרגישים רע והם לא נמנעים מהעשייה שיכולה לגרום להם להרגיש רע, אבל הם מכחישים את הרגש השלילי. הם אומרים לעצמם, נו, זה לא כל כך גרוע. לדוגמה, מישהו מנצל אותם בעבודה במקום לומר לעצמם שרע להם. במקום ליצור גבולות בריאים ומאוזנים בינם לבין עמיתיהם לעבודה, הם פשוט אומרים לעצמם, זה לא כל כך גרוע כמו שזה נראה. ובינתיים הרגשות השליליים מתנפחים ומגבירים את עצמם, עוד ועוד. הם משלים את עצמם שזה לא כל כך גרוע, אבל בינתיים זו כמו פצצה מתקתקת. ובסוף נהיה חייבים להתייחס אל אותם רגשות, אבל זה יהיה כמו הרגש של רגשות שלא בטוח נצליח לשלוט בהם. הרגשות שלנו יכולים לשמש אותנו כמו מצפן. לדוגמה, אדם רואה את עצמו כאדם ערכי שתורם ומנסה לעזור לזולת. יבוא יום בו הוא יהיה עייף, מתוסכל, ואז הוא יוותר על העזרה לזולת. המוח שלו יזהה שנעשה כאן משהו שאולי פוגע בערכים שלו. בשביל לשמור על הערכים שלו, בשביל שיהיה לו מצפן שתמיד יחזיר אותו לקו הערכי והנכון, יש לו רגשות. הרגשות מאותתים. יש משהו לא נכון בעשייה שלי. יש משהו לא נכון בעשייה שלי. כך הרגשות מאותתים. נכון, בדרך כלל אני תורם ועוזר, אבל היום לא. לכן המוח מפעיל רגשות, רגשי אשמה, ובכך מודיע לי, תיזהר, תיזהר, אתה סותם מהערכים שלך, ובכך האדם שומר על המסלול הנכון בעיניו. הרגשות מעודדים לו שהוא יצא ממסלול הערכים שלו. יכולה להיות דוגמה נוספת, הפעם בצד החיובי. לדוגמה, אדם עשה מעשה שערכית ומזדהה איתו. אחרי המעשה, הוא מרגיש טוב עם עצמו. כך הרגש מחזק את המצב הקיים. הוא מקבע את הערכים שלו, הוא מחזק את דפוס ההתנהגות שלו, כך הוא מרגיש שהוא עשה מעשה טוב. הוא לא רק מבין, הוא גם מרגיש שהוא מזדהה עם זה, ובכך הוא מחזק את עצמו בנסיעתו למסלול החיים, מסלול הערכים שלו. לרגש האשמה יש צד חיובי, כי אם לא היינו מרגישים רגשות אשמה על מעשים שליליים, לא בטוח שתמיד היה מה שימנע בעדינו לעשות מעשים שליליים. רגשות אשמה הם כמו שוטר פנימי, שימנע מאיתנו לעשות מעשים שליליים. לפעמים, אפילו רגשות האשמה מניעים אותנו לעשות מעשים חיוביים. ולמה? בגלל שאנחנו יודעים שאם לא נעשה אותם, נרגיש רע עם עצמנו. לפעמים אנחנו סובלים מעודף רגשות אשמה, שנמשכים לאורך זמן ופוגעים בתפקוד שלנו. לפעמים אנחנו מאשים את עצמנו על כך שפלוי נעשה חולה, שאלמוני נפטר מהעולם. למה? למה שניקח על עצמנו אחריות רבה מדי ונרגיש רגשות אשמה? מה הרווח של הנפש להרגיש רגשות אשמה? התשובה היא, אם אני אשם שפלוני נעשה חולה, אם אני אשם שאלמוני חלילה נפטר, זה אומר שיכולתי לעשות משהו. בגלל שלא עשיתי, לכן זה קרה. לכן קרה מה שקרה. אם נעמיק לרגע, נראה שמעבר לאשמה, יש כאן גם אמרה סמויה. אמרה שאומרת, יכולתי לעשות משהו. הרווח של הנפש היא, כשהיא מרגישה רגשות אשמה, היא מרגישה עוד רגש אחר. מצד אחד, רגשות אשמה. מצד שני, הנפש מרגישה גם בעלת יכולת. כי מתי אני לא אהיה אשם? כשבאמת זה לא היה ביכולתי. הדגש על המילה, ביכולתי. בגלל שזה לא ביכולתי, לכן אני לא אשם. אבל בני אדם, עם הרבה תחושות אשמה, יש להם צורך חזק להרגיש שהם יכולים, שהם בעלי יכולת. לכן משתלם להם להרגיש אשמים. ישנו עוד הסבר לרגשות האשם שממלאים אותנו. רגשות האשם הם כמו מנגנון הגנה, בגלל שהם ממלאים את התודעה, את המחשבה. כלומר, האדם עסוק במחשבות ותחושות על רגשות אשם. האמת, התפקיד של הרגשות האלה לא פעם הוא להסתיר מהאדם ידיעה שהוא לא תמיד כלי להכיל אותה. הידיעה שהזכרנו כעת, שהוא לא יכול לעשות הכל, שאין לו את יכולת ההשפעה שהוא כל כך האמין שיש לו, ובכך רגשות האשמה שמציפים אותו מסתירים ממנו מידע על עצמו. לפעמים רגשות אשמה נוצרו והתפתחו עוד בגיל הילדות, בגלל שההורה או כל דמות סמכותית הענישו אותו הרבה, ביקרו אותו, השיבו אותו לאחרים. ומאז האדם סוחב איתו את אותן רגשות אשמה. אני אשם בכל מה שקורה, הרבה מעבר למה שביכולתי באמת לקחת אחריות. רגשות אשמה הם לא פעם מקור לחרדות. אם לדוגמה אדם רוצה להתפתח רוחנית, רגשית, חברתית, בכל תחום אחר, אבל מצד שני יש לו רגשות אשמה של אסור להתפתח, אסור להתקדם, אני לא ראוי, אם אני אתפתח אז זה יהיה על חשבון מישהו אחר. יש באדם קונפליקט. צד אחד רוצה שאתפתח בכל מיני תחומים בחיים. צד שני אומר, אתה לא ראוי להתפתח. תישאר איך שאתה. אם תנסה להתקדם, יהיו לך רגשות אשמם. אז איך הנפש מתמודדת עם הקונפליקט הזה? ששני כוחות בתוך האדם, כל אחד מושך אותו לצד אחר, לכיוון אחר. צד אחד מושך את האדם שיתפתח. צד שני אומר לאדם, אל תתפתח. הוא מונע ממנו להתפתח על ידי רגשות אשמם. הנפש שלנו מגיעה לפשרה. הפשרה היא חרדה. מצד אחד, אני מעוניין להתפתח. אני רוצה להגיע להישגים חדשים בחיים. מצד שני, רגשות אשמה לא מאפשרים לי. ואז נוצרת הפשרה. זוהי החרדה. כי החרדה מספקת את שני הצדדים בנפש. מצד אחד אני רוצה, אבל מצד שני, אני לא יכול בגלל החרדה. ואז החרדה מתקבעת, היא תוצר של קונפליקט פנימי בין שני צרכים רגשיים. צורך אחד להתפתח, וצורך שני שבא בעקבות האשמה, להישאר במשבצת שאני נמצא בה כעת. והנה לנו רגשות אשמה שהם מקור לחרדה. לא פעם כשפגשתי אנשים שסבלו מחרדה, כשזהינו בעבר שלהם תחושת אשמה שמנעה מהם להתפתח, טיפלנו ברגשות האשמה, ואז הסימפטום, החרדה, גם היא כבר לא הייתה. ישנו עוד צורך של האדם להרגיש אשם. ברגע שהאדם מרגיש אשם, כעת כבר אף אחד לא יכול להאשים אותו. הוא כבר מאשים את עצמו. זה אדם לא פעם רגיש מאוד. קשה לו להתמודד עם ביקורת בגלל אישיות חלשה. לכן הוא מראש מגן על עצמו. איך? איך הוא מגן על עצמו? לידי כך שהוא מאשים את עצמו, ובכך הוא חוסך לעצמו את האשמות מהזולת. כשאדם כזה מודע לתהליך, למה שהוא עושה, שכל מה שהוא סובל מעודף רגשות אשמה זה רק בגלל רגישות יתר שיש לו, והוא מפחד לשמוע אשמה מהזולת, והדרך שלו להתגונן ולא לשמוע אשמה מהזולת, זה על ידי כך שהוא מאשים את עצמו. כשהוא מודע לתהליך הזה, הוא מחזק את האישיות שלו, הוא מצליח להיות פחות רגיש, אז קל לו יותר להתמודד עם רגשות אשמה. הרגש הוא גם לא פעם תוצר של מחשבה, של אמונה. האדם מפרש את המציאות בצורה לא נכונה, מה שמוביל אותו בסוף להרגיש רגשות אשם. ומה הכוונה לפרש את המציאות בצורה לא נכונה? הכוונה היא בצורה שפוגעת בתפקוד של האדם. בני אדם עושים טעויות, לכן גם הם מתחרטים על טעויות. אלא שרגשות אשם לא פעם זה מחיר גבוה מדי לשלם על טעות שעשינו. ודאי, אדם צריך להרגיש רגשות אשמה. אדם שעשה עבירה רחמנא ליצלן, הוא מתבייש בה. חלק מתהליך הכפרה זוהי הבושה, ברגע שהוא מתבייש, ברגע שהוא מתחרט, והבושה קשורה לחרטה, כמו שאומר הרב הירש. כשהתורה אומרת שמשה בוש מלרדת, הכוונה איחר, כי תהליך הבושה הוא תהליך של איחור. האדם מרגיש שהוא מאחר ביחס למקום שהוא צריך להיות בו. לדוגמה, ילד שנמצא בכיתה שכולם יודעים לקרוא והוא לא יודע לקרוא, הוא מאחר בקצב ההתפתחות שלו. לכן הוא מרגיש בושה. בושה קשור לרגש החרטה, רגשות האשמה. לכן אדם שעושה עבירה ומתחרט על העבירה, מרגיש תחושה של בושה, מוחלים לו. ודאי, רגשות אשמה זה רגש חשוב, חיוני וחובה שיהיה לאדם. השאלה היא מה המינון וכמה זה פוגע בשגרת החיים של האדם. פגשתי פעם אדם שהרגיש רגשות אשמה בגלל שהוא בחר במקצוע הלא נכון, מה שהוביל אותו כעת להרוויח משכורת נמוכה, מה שמקשה על המצב בבית, מבחינתו בכל אופן, משפיע לרעה על מערכת הנישואים ועל חינוך הילדים. הוא לא יודע איך יוצאים מזה. זה מכלול של אמונות שגויות. נתחיל מהסוף. האם זה נכון שרק המצב הכלכלי הוא הגורם לשלום בית? נכון, זה משפיע. אבל האם זה הגורם היחיד? האם זה מה שגורם מצב רוח רע לילדים? האם אין ילדים שגדלו בבית שהפרנסה לא הייתה מצויה, והם גדלו שמחים מאוד, בריאים מאוד? ומצד שני, האם אין ילדים שגדלו במקום מסוים שתנאי החיים היו נהדרים? יחד עם זאת, שמחה בלב לא הייתה. האם כסף זה מקור השמחה? זוהי מחשבה מעוותת אחת, זוהי אמונה שהיא לא מאפשרת לאדם להרגיש טוב עם עצמו, מכיוון שהוא מקשר, יוצר התניה בין כסף לבין שמחה. היות שכך, יש לו רגשות אשמה שהוא בחר במקצוע הלא נכון. זיהוי קו המחשבה המעוות יכול לנטרל את הרגשות שמגיעים בעקבות קו חשיבה שגוי. כך גם ביחסים בין אישיים. אם אמרתי למישהו מילה לו במקום והוא נעלב, ברור, אקח אחריות על מה שאמרתי. אבל אם בגלל זה אותו אדם שנעלב כבר לא יוצא מהבית והוא בדיכאון עמוק, כנראה שהיה לו קושי נפשי לפני מה שנאמר לו. ואם בגלל זה אני אתמלא רגשות אשמה, זו שוב בגלל תפיסה לא נכונה של המציאות, שזה לא אומר שאני מתנער מאחריות, אני אחראי לכך שהעלבתי, אבל אני לא אחראי למערבולת רגשית בלתי רגילה שאליה הוא נכנס. זה לא אני. יש אנשים שדרך רציונלית תעזור להם להתמודד עם הבעיה. הם יכולים לדבר עם מישהו, לקחת דף ועד ולרשום מעשה שלילי שהם עשו, ואז לשאול את עצמם, כמה זמן אני ראוי לגינוי? שבוע? חודש? שנה? כל החיים? לפעמים, הורים מרגישים שהם אחראים לרגשות הטובים של הילדים שלהם. אני אחראי לכך שהילד שלי ירגיש טוב כל הזמן. אם הוא יוצא מתוך נקודת הנחה שכך הוא צריך, והדגש של המילה צריך, אז כנראה שהוא הולך לחוות הרבה רגשות אשמה. בגלל שאנחנו כהורים יכולים להשתדל לפעול במטרה לשמח את הילדים, אבל אנחנו לא יכולים לדאוג שהם כל הזמן ישמחו. וחוץ מזה, נשמח שמדי פעם יהיו מצבים קשים, והם יצליחו להתמודד עם זה לבד. זוהי התועלת שלהם, זה לטובתם. אם נרגיש רגשות אשמה, לדוגמה, ביחסים שלנו עם הילדים שלנו, כל פעם שהם ירצו משהו ולא יקבלו אותו, הם יוכלו ללחוץ על הכפתור שמעורר את רגשות האשמה אצל ההורים, ואז הם ישיגו מה שהם רוצים. לכן, אם אנחנו שמים לב שסגנון הדיבור שלנו עם עצמנו בסגנון של צריך, חייב, על אחריותי, מאוד יכול להיות שאלה הם ביטויים שמבטאים קו מחשבה לא ריאלי, מה שיוביל לתוצאות רגשיות כמו אשמה. רגשות שיהיה לנו קשה להתמודד איתם. בואו נחליף את הצריך, חייב וכדומה, לטוב היה אם, כדאי היה שיהיה, שהילדים יהיו מרוצים, זה כדאי, טוב שיהיה. אבל לא להשתמש במילים שהם שחור או לבן, חייב שיהיה כך, צריך שיהיה כך. לא פעם, בני אדם מציבים לעצמם רף שאליו הם רוצים להגיע. לפעמים הרף הוא גבוה מדי. לפעמים הוא לא גבוה, אבל הוא דורש זמן, או שהוא דורש כלים ודרך להגיע לאימוש הרף הזה. ובני אדם לא מספיק נותנים לעצמם ומפרגנים לעצמם, מה שיוצר אצלם רגשות אשמה. דרך מעניינת להתמודד עם זה, זה פעמיים ביום, במשך שבוע, לעשות הפסקה של 5 דקות ולרשום את כל הפעמים שאמרתי לעצמי בראש משפטים שמתחילים, או שיש באמת המילה, צריך, חייב, אי אפשר אחרת. משפטים שמבטאים החלטות שאין בהן שום פשרות. נכתוב את כל הביקורות, אפילו האלימות ביותר שיש לנו כלפי עצמנו, נרשום על דף כל יום, פעמיים ביום, במשך שבוע. אחרי שבוע נקריא לעצמנו ונקליט את עצמנו. נאזין לקלטת, נשמע איך אנחנו מדברים אל עצמנו. כך נוכל לשים לב לסגנון המחשבה, מה שיכול לא פעם לעצור את סגנון המחשבה הזה, כי נהיה ערים יותר ויותר לרצף המחשבות. ומכאן נצא להפסקה קטנה. בינתיים אתם יכולים להתקשר אלינו, לשאול שאלות בנושא נפש האדם. האדם בינו לבין עצמו, האדם בינו לבין החברה, האדם בינו לבין מערכת הניסויים שבה הוא נמצא. בכל תחום שקשור לנפש האדם, וננסה בעזרת השם לעזור לסייע, לחשוב יחד על דרכי התמודדות וכיווני חשיבה. הטלפון שלנו 03-903-903-9, 03-903-903-9. הפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477, 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שואלים ודורשים בהלכות הפסח. ביום חמישי הקרוב יארח דוד חכם את הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי יצחק יוסף. לשאלות המאזינים בהלכות חג הפסח, ניתן להעביר שאלות לרב באמצעות הפקס שמספרו 03-578-5541. שואלים ודורשים, ליל בדיקת חמץ, כאן בקול חי.
הפסח הזה, תצאי מוקדם מהמטבח.
אבל יש לי להכין גם פירה סלמון בתנור, גם צלי בקר וגם אוף עם תפוחי אדמה.
בשביל זה יש דלונגי, פי שתיים תוצאות במינימום זמן.
דלונגי, התנור הנמכר ביותר בציבור החרדי. ניופן, שמות גדולים, אחריות גדולה.
דלונגי, גדולים בפרטים הקטנים.
מחפש איך לשדרג את החליפה ולא לשבור קופת חיסכון. מגוון חפתים יוקרתיים בחצי מחיר ורק באקסוס. המוצרים הכי טובים במחירים חסרי תקדים ישירות מהיבואן. בהתחייבות, תוספת קטנה, טאץ' גדול.
אקסוס מדברים אופנה, באיכות ובמחיר.
סניפים חדשים באלעד, אשדוד ובית שמש.
אקסוס.
זה ברקול.
בברקול הופכים את הסדר. כל יומיים מחירים חסרי תקדים שלא תשמעו באף מקום. בימים שלישי ורביעי, יין חברון 650 מיליליטר רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות.
שוקולד רוזמרי של שמרלינג, זה קלאסיקה. יש שוקולד ויש שוקולד שמרלינג.
ברקן, היקב הישראלי המאותר ביותר בתחרויות יין בינלאומיות.
מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
ניקיון יסודי לפסח מחייב להגיע לפינות הקטנות ביותר. ניקיון הפה והשיניים מתחיל עם קולגייט. קולגייט, המומלצת ביותר על ידי רופאי השיניים בחשרות מעודרת לפסח. קולגייט.
אינגלה, תשמע סיפור. פעם, לפני המון שנים, אנשים היו שותים תירוש רגיל. פשוט בלי גשמק. יום אחד,
יום אחד כבר לא תוכל לשתות תירוש רגיל. חדש מעקבי חברון, סדרת הבוסטן, תירוש ענבים עם נגיעות פרי עדינות, ביטעמי אננס, תפוח, פסיפלורה, וחמניות ופירות יער. כשר לקידוש והבדלה גם לנוהגים לפי שיטת מרן הבית יוסף.
רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת האביב מעתה ועד חג הפסח. כפל מבצעים, כפל הנחות ועד 40% הנחה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
אבא, נכון שסבתא מכינה בכל שנה חרוסת? ואבא, נכון שאמא מכינה לבבות תפוחי אדמה לכל המועד? אז מה חדש בפסח השנה?
חדש לפסח, עמק קלאסית בחשרות בדץ העדה החרדית. ועוד מגוון מוצרי חלב מוכרים ואהובים בקשרויות המהודרות ביותר לפסח. למהדרין בפסח יש תנובה.
זה תמיד בראש, זה תמיד בראש, ברון קובעים.
לכו
לכל ראש יש ראש. מותג הכובעים הבלעדי מבית ברון כובעים. בדגמי קנץ', המבורג וחסידי. ראש, לראש שקט. לבירור הסניף הקרוב, 1-599-578-946.
יש סודה ויש סודה. יש סודה עם בועות ששקועות בחלוימס, שיושבות ומסתכלות על הפקק.
ויש סודה של טמפו, סודה עם בועות בועות שמחכות להתפרץ ולעשות שמח.
סודה, כמו שסודה צריכה להיות. הסודה של טמפו, כל בועה, בועה.
המועצה הדתית והרבנות ירושלים מזמינים את הציבור למעמד עלייה לרגל בהקבלת פני רבו למרן הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הגדול הרב שלמה משה אמר שליטה. המעמד יתקיים ביום ראשון תזיין בניסן א' של חול המועד פסח בין השעות 4-8 בערב באוהל של יד בית הכנסת אהבת שלום רחוב מיצרי טירן 3 שכונת גבעת המבטר ירושלים. להשתתפות רבנן ותלמידי הון ואישי ציבור. את המעמד ינעימו משה דואק ותזמורתו ומנדי ג'רופי. עזרת נשים פתוחה.
כשתואמים, כשנהנים, כשחוגגים, טעם שאין דומה לו. גם בפסח, הארוחה טעימה יותר עם קוקה קולה. לא דומה, לא כמעט, קוקה קולה.
רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת האביב מעתה ועד חג הפסח. כפל מבצעים, כפל הנחות ועד 40% הנחה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
ליל בדיקת חמץ בכל חי בשבע בערב. כל הילדים מתכוננים לחג סביב שולחן הסדר עם יוסלה אייזנבך. בשמונה, שואלים ודורשים בהלכות הפסח עם הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה. בתשע, דרך חיים במהדורה מורחבת עם הגאון הרב חיים איידלס. וב-12, פסח מנצח. ליל שימורי מוזיקלי עם יואלי דיקמן. כי גם בערב פסח, כל חי תמיד איתי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, חזרנו אליכם ואנחנו רוצים להתייחס למספר שאלות שמגיעות אלינו בנושא רגשות האשמה. דרך להתמודד עם רגשות אשמה. רגשות אשמה הם רגשות כואבים מאוד. תחושת אשמה לא פעם מבשרת לנו שהפרנו את אחת מאמות המידה החשובות ביותר שלנו. תחושת אשמה, רגשות אשמה, לא פעם יכולים להיות תנופה אדירה לאנשים על מנת שהם ישנו את ההתנהגות שלהם. זוהי תחושה לא נעימה, לא פעם כואבת, אבל היא גם מחזירה אותנו לאיזון. לכן בשביל להתגבר על אשמה, לא פעם צריך להכיר בכך שאכן כן, הפרנו את אחת מאמות המידה הגבוהות ביותר שלנו. פעם פגשתי אדם שלצערנו הסתכסך עם הבן שלו. הבן שלו יצא לטיול ונפטר רחמנא ליצלן מתאונת דרכים. מזעזע. רגשות האשמה מלווים אותו מאז, והוא לא מצליח להשתחרר מאותם רגשות אשמה. אם ניקח את הרגשות כפי שהם ואת הסיטואציה הזו ונראה אותה כחזות הכל, אז נראה שאין פתרון לבעיה. כנראה שרגשות אשמה ילוו את האיש הזה עד יומו האחרון, מה שיפגע בתפקוד שלו. למה זה יפגע בתפקוד שלו? כיוון שהמחשבות שלו שוב ושוב במהלך היום, חצי שעה, שעה, שעתיים, ארבע שעות ביום, יהיו עסוקות ברגשות אשמה. וכמו שהוא אמר, זה פוגע בו ובכל בני המשפחה שלו, באשתו, בילדים. וכשהתחלנו לבחון את הרגש מהמבט שכעת הצגנו, עם מקום של מצפן, כלומר הרגש מאותת, שסטינו מאמת המידה שלנו, רגש האשמה הוא איתות שיש חוסר תאום בין הערכים לבין המציאות. והמקום הזה נשאל אותו שאלה שהיא טריוויאלית. מה קשה בזה שהוא הסתכסך עם הבן שלו? והבן נפטר. הוא אמר שלעולם הוא לא יוכל להשלים איתו. הוא נשאל באיזה ערך זה פגע בו. הוא אמר זה פגע בערך שנקרא המשפחה החמה, המשפחה האוהבת, שמשפחה זה מקום של ביטחון, והייתי רוצה שגם הילדים שלי בעולם הזה ירגישו את התחושה הזו, וכעת זה לעולם לא יהיה בגלל שהבן נפטר. אז פה הבנו שהשמעה זה רגע שמבטא אי עמידה שלנו בערכים שלנו, ובאמת נראה שאין מה לנחם. לא עמדנו בערכים שלנו, ואין אפשרות לנחם את האדם הזה. אבל אפשר ללמוד ולהתפתח מרגשות האשמה, כי האשמה זו היא תחושה כואבת שיכולה לעזור לנו מכאן ואילך לעמוד איתנים ויציבים על המשמר ולא לסטות מהערכים שלנו. ולכן, אם מבחינת אותו אדם הערך זה ערך המשפחה החמה, אפשר להפיק לקח מהאשמה ולחזק את הערך שנפגע, ערך המשפחה. ואז אמנם נכון שלאותו בן הוא לא יוכל להעניק את זה, אבל לשאר בני המשפחה, שם הוא יוכל לתת חום, אהבה, הרבה יותר ממה שהוא נותן עד כה. והוא יתחייב לכך, והוא ילמד איך עושים את זה, ואיך מתמודדים עם הקשיים שישנה בתוך המערך המשפחתי, ובכל זאת ממשיכים להעניק חום, חיבה, אהבה, ותחושת הביטחון שעליה דיברנו. ומבחינתו, זוהי המשפחה שיש לה חום, חיבה. אם נתנתק רגע אחד מהסכסוך עם הבן והפטירה שלו, אלא נתמקד רק באשמה, אשמה זו היא תחושה של אי עמידה בערך. ולכן, האדם הזה מרגיש רגשות אשמה. אם הוא מזהה את הערך שנפגע, את זה הוא יכול לשפר, את זה הוא יכול לתקן, את זה הוא יכול להשלים. למרות שספציפית, עם הבן הזה זה לעולם לא יתוקן. אבל העיקרון הוא שזוהי סטייה מסולם הערכים שלו, ואת זה אפשר לתקן. על כך אפשר להתגבר על רגשות האשמה במקרה הזה. אם כן, העיקרון הוא לנסות ולזהות את הנקודה שזה פגע בערך. איזה ערך נפגע כאשר אנחנו מרגישים רגשות אשמה? מכיוון שהרגשות שלנו הם נושאים על, נקרא לזה, מסלול הערכים שלנו. וכאשר במקרה של רגשות אשמה, אדם מרגיש את רגש האשמה, הוא מרגיש את זה מכיוון שהוא מרגיש שהוא סטה מעולם הערכים שהוא מאמין בו. במקרה הזה, כמו שראינו, האדם הזה ראה שהוא סוטה מהערך שנקרא המשפחה החמה. הנה הבן שלו נפטר, רחמנא ליצלן, כשהם היו בתקופת סכסוך. אם כן, נכון שאת הבן לא נוכל להחזיר, נכון שאת הקשר איתו לא נוכל להחזיר, אבל נוכל להחזיר קצת את מה שמשמר את רגשות האשמה, הסטייה מהערך הזה של המשפחה החמה, של המשפחה שמעניקה תחושת חום וביטחון. את זה נוכל לתקן. איך? על ידי כך שנחזק את הערך הזה. מכאן נרצה לגעת בעוד שאלה. עוד שאלה, אדם שואל שהוא משיח דעת מהר מדי, קשה לו להתרכז, לפעמים הוא קורא אפילו אותו משפט שוב ושוב, ואיך מתמודדים עם זה. בואו נצא מתוך נקודת הנחה שלא מדובר על בעיה של קשב וריכוז, או בעיה שהיא מהותית מדי, אלא אדם שהוא משיח דעת ללא בעיות עמוקות מדי. חשוב לזכור שאיכות החיים של האדם תלויה באיכות המחשבות שלו. לא באיכות תנאי החיים שלו, אלא באיכות המחשבות של האדם. לכן חשוב שנבדוק את הראש שלנו, את המחשבות שלנו. המחשבות שלנו, האם הן מעודדות, חיוביות, מחזקות ולא מחלישות? זה כמובן לא אומר שאדם צריך להיות נאיבי, ולא אומר שאדם צריך לומר שהכל יהיה טוב רק בגלל שהוא חושב כך, אבל זה כן אומר לשים דגש על פרשנות חיובית של החיים, על החוזקות ולא על החולשות, כי האדם הנאיבי זה אדם שהוא רואה שהכל טוב, והוא לא מודע לכך יש גם דברים שליליים. אדם פסימי רואה רק רע, אדם אופטימי רואה את הרע, אבל רואה גם כן דרכים להתגבר על בעיות. אם כן, האדם שמשיח דעת, לא פעם, זה אדם שלא מצליח לשמור על ריכוז. במקום להיות מרוכז במטרה, המחשבות מתגלגלות ממקום למקום. ויש כמה סוגי הפרעות. יש אנשים שהם צריכים לעשות כמה דברים בבת אחת. ואז, אם יש להם מטרה אחת לעשות, זה כבר משעמם אותם, זה כבר לא נעים להם. יש אחרים שרוצים לעבוד בקצב שהוא מאוד מהיר, עם אדרנלין, ולכן הם ידחו דברים ויחכו להגיע לזמן של לחץ, ואז הם יגידו שאין ברירה, חייבים לעבוד, ואז הם יתחילו להניע את עצמם בעוצמה יתירה, וכל זה למה? מכיוון שזה יגרום להם אנרגיה, מרץ, הם מחכים לרגע האחרון, ולכן הם לכל אורך הדרך לא מרוכזים, ואז כשמגיע הרגע שבו צריך להיות עסוקים, אז מצד אחד הם עסוקים, ומצד שני הלחץ לא תמיד עוזר להם להיות ממוקדים בעשייה כמו שצריך. דבר נוסף שגורם לזליגת אנרגיה ולאי יכולת האדם להתמקד בדברים החשובים, אלה הן הדאגות שלו, הפחדים שלו, רגשות אשמה, חששות. האדם לא מצליח לנקות את המחשבות ואת הרגשות, מה שלא מאפשר לאדם להכיל עוד מידע, כי הנפש מלאה יותר מדי עסוקה. לא פעם זה מגיע עם מצב שהאדם חווה דברים בצורה יחסית לא פרופורציונלית, כי המחשבות מעניקות משקל רב מדי לכל כך הרבה אירועים וסיטואציות שלא הולכים להיות מסובכים יותר מדי. במוח של האדם הזה לא פעם, כל דבר קטן מקבל משקל גדול. מה יהיה? איך יהיה? כדאי לזכור ש-70% מהדאגות שלנו בכלל לא עתידות להתממש. לפעמים המוח של האדם, כשהאדם מתאר לעצמו סיטואציה, אפילו סיטואציה מלחיצה שהיא רק בדמיון והיא עדיין לא במציאות. האדם, בלי לשים לב, מתאר לעצמו את זה במוח בדמיון, בציור גדול, בבהירות, בחדות, אפילו הדמיון מעצים את המחשבה, וזה מסית את האדם מתפקוד בריא, טוב ויעיל. כי האנרגיה של האדם זולגת למקומות שלא היינו רוצים שהנפש תנוע לשם. לכן קשה להתרכז בדבר אחד. כמובן יש את כל תנאי החיים המשופרים, אלה שאמורים לשפר את איכות החיים שלנו, שגם הם מצליחים לגזול מאיתנו הרבה מרץ ואנרגיה. לכן כלי חשוב לתיקון ושיפור המצב, חשוב להחליף את תפיסת העולם של כמה שיותר דברים אעשה, זה מה שיעשה אותי יותר טוב, בבחינת תפסת מרובה לא תפסת. יש אנשים שאומרים לעצם, כמה שיותר דברים אני אעשה, זה אומר שאני יותר כישרוני, יותר יעיל, וזו בהרבה מקרים טעות, כי כמה שיותר דברים שתעשה, כך פחות תעשה דברים בצורה טובה יותר. והפוך, כמה שאדם כישרוני יותר, טוב יותר, חשוב יותר שיתמקד למטרה אחת, ובכך יביא לידי ביטוי את הכישרון שלו, לא את פיזור הנפש שלו. כמו שהביא רבי עובדיה עם ברטנור על המשנה, מרבה נכסים, מרבה דאגה, שאחד הדברים שפוגעים בנפש, זה פיזור הנפש, ולכן הרבה משימות קטנות בפרק זמן קצר, זה לא דבר טוב, לא דבר יעיל, עד רבם. להחליף את התפיסה של ריבוי דברים להם, מיעוט דברים, בצורה איכותית. להוריד את הכמות, לשים דגש על האיכות, וכך האדם מתרכז בדברים החשובים יותר, לא בעוד משימה ועוד משימה. עצם זה שהאדם לא פעם רושם לעצמו לדף 20 משימות, 30 משימות במהלך היום שהוא צריך לעשות, הדבר מציף אותו. חשוב שיעשה לעצמו איזשהו סדר מסוים. מה דחוף להיום? מה חשוב להיום? מה יכול לחכות? לא להציף את עצמו ביותר מדי, כי בכך האדם הזה הוא מסית את עצמו. לא פעם הוא מרגיש תחושה טובה שהוא רושם לעצמו הדף הרבה מאוד משימות שהוא צריך לעשות, אבל הרשימה הזו שהוא עושה על הדף היא רק אשליה. למה? ישנה אשליה שאו, יש לי הרבה מאוד דברים שצריך לעשות, אבל בכל זאת, האדם הזה, את הדברים האלה שהוא צריך לעשות, הוא רק מרגיש לו ברגע הזה, כיוון שהוא רשם רשימה והוא באשליה שלו רואה את עצמו, עושה את כל הדברים. אבל זוהי אשליה, ההרגשה הטובה הזו היא הרגשת שווא. ישנה תחושה שאם רשמתי על הדף את כל הדברים, זה גם אומר שאני אעשה אותם. לכן זה עושה לאנשים הרגשה כל כך טובה לרשום דברים על הדף. למה? הם רושמים דברים על הדף ואומרים, או, אם זה רשום כנראה עד סוף היום הכל יעשה, ואז בסוף היום, יכול להסתכל עדה ולראות שלפעמים 80% מהדברים בכלל עדיין לא נעשו. נכון, כל דבר יש תירוץ למה הוא לא נעשה, אבל בכל זאת הדברים לא נעשים. העיקרון הוא שלא פעם רשימת הדברים מייצרת איזושהי תחושת אשליה. בערך כמו שאדם אומר לעצמו, ממחר מפסיקים לעשן, לכן היום אני יכול לעשן טיפה יותר. וככה האדם משלה את עצמו, אם מחר מתחילים דיאטה, לכן היום אני יכול לאכול עוד עוגה או שתיים. ולמה? מכיוון שעכשיו יש לי תחושה חזקה מאוד שמחר הולך להיות שינוי. והאשליה, התחושה החזקה שאכן כן מחר יהיה שינוי, האשליה הזו מעניקה לאדם תחושת ביטחון כל כך שהדברים יעשו, ולכן כעת הוא מרשה לעצמו לחטוא מהמטרות שהוא הציב לעצמו. וכל זה למה? בשם האשליה, שמחר יהיה טוב יותר. ולכן כך גם האדם הזה מכותב לעצמו כל כך הרבה מטרות, דברים שכדאי לעשות, צריך לעשות, אבל בהרבה מאוד מקרים ריבוי המשימות לא מגיע. מעודף חוכמה של ניהול הזמן, אלא מעודף אשליה של תחושה חזקה, שאם אני ארשום את הדברים בסוף אני גם כן אעשה אותם. ובהרבה מאוד מקרים מה שזה כן גורם, זה גורם לאדם להשיח דעת, להסיט את המחשבות שלו מהדברים העיקרים והחשובים, ובכך האדם הוא יותר מייצר זליגת אנרגיה מאשר מיקוד האנרגיה. עדיף להתמקד עם משימות קטנות, מועטות, אותם לעשות בצורה הטובה ביותר, וכמה שאדם יהיה כישרוני יותר, עד הרבה, הדבר טוב יותר, שימקד את עצמו, ובכך טווח קצר, אולי יראה שהוא עושה פחות, אבל טווח ארוך יראה שהוא עושה יותר. אנחנו נצא להפסקה קטנה, ובעזרת השם, לאחר מכן, חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9.
אבא, כבר מכרת את החמץ?
גם השנה, אתם תדאגו לכל צורכי החג ואנחנו נטפל לכם במחירת החמץ. חייגו עכשיו למוקד מחירת החמץ של כל חי, 03-794-5081. המוקד בהכוונת הרב הגאון חי מיידלס, שיבצע את המחירה עבור המאזינים.
תתחדש, חליפה חדשה?
לא, זאת לא החליפה, זו רק העניבה של אקסוס. מגוון העניבות הכי גדול בארץ, במחירים חסרי תקדים, ישירות מהיבואן. בהתחייבות, תוספת קטנה, טאץ' גדול.
אקסוס, מדברים אופנה, באיכות ובמחיר.
סניפים חדשים באלעד, אשדוד ובית שמש.
אקסוס.
פורור, חד וחלק.
הכי טובים, הכי טובים.
עיתון בקהילה מגיש לכם את גיליון חג הפסח במהדורה מורחבת עם טובי הכותבים והפרשנים בעיתונות החרדית, בתשעה חלקים לכל המשפחה, ואלבום מוזיקלי במתנה. בקהילה, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים. בקהילה, חג שמח.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת האביב מעתה ועד חג הפסח. כפל מבצעים, כפל הנחות ועד 40% הנחה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
אהלן חבר'ה, היום באתי לנפץ לכם מיתוס. תמיד אמרו לנו, אי אפשר גם לאכול את העוגה וגם להשאיר אותה שלמה. אי אפשר גם הרינג וגם צ'ונט. אז איך בביטוח דירה של שירביט גם משלמים פחות וגם מקבלים יותר? איך?
עכשיו בשירביט, הורדנו מחירים בביטוח הדירה. אז חייגו עכשיו, כוכבית 2001, גם תקבלו 20% הנחה וגם תהנו מביטוח הדירה המשתלם בישראל. שירביט, כוכבית 2001.
רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת האביב מעתה ועד חג הפסח. כפל מבצעים, כפל הנחות ועד 40% הנחה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
שלום, כאן חיים ולדר בתקליטור 5 של חבורת הריאג.
אני בכלל לא מבין למה נכנסנו למנהרה הזאת. אימאלי! מה קרה פה עכשיו?
או-או, נגמרו הסוללות של הפנס.
חושך השתלט על המנהרה, ושקט מתוח הסתרי.
עכשיו, חבורת הריאג, בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם.
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייקו! 0722-796666.
ממשיכים את המסורת. בכל המועד פסח, כל המשפחה מבקרת במוזיאון גוש קטיף בירושלים. רחוב שערי צדק 5, ירושלים. פתוח מ-9 בבוקר ועד 7 בערב. 02-6255-456. רחוב שערי צדק 5, ירושלים.
פסח מושלם בלובינסקי טרייד מושלם. בואו ליהנות מחמישה ימי מחירות מטורפים. טריידין במחיר מחירון. הטבות מדהימות ותנאים חסרי תקדים. רק בחול המועד פסח, 24 עד 28 באפריל. לפרטים, חגו כוכבית 3008.
BQ Laser, המתנה המושלמת לחג. עכשיו במחיר מבצע מיוחד. וגם קונים את המכשיר ומתחילים לשלם רק אחרי החגים. לרכישה ולקבלת ההטבה, חגו עכשיו ל-BQ Laser. ותעזרו למי שאתם אוהבים להיפטר מהכאבים. BQ Laser, כוכבית 3414.
מוזיאון גוש קטיף, חוויה לכל המשפחה, ברחוב שערי צדק 5 ירושלים, פתוח ב-9 בבוקר ועד 7 בערב. 02-6255-456, רחוב שערי צדק 5, ירושלים.
ארוחת הצהריים המשתלמת ביותר בבני ברק, עכשיו גם בערב.
מה?
מסעדת קונקורד בוטיק עם ארוחת הצהריים הכי משתלמת בבני ברק. המציעה מגוון בשרים, תוספות וסלטים ללא הגבלה, עכשיו בשעות פתיחה מורחבות לרגל ערב פסח, גם בשעות הערב. מסעדת קונקורד בוטיק, רחוב כנרת 2 בבני ברק, בקשרות ערב לנדה. אפשרות למשלוחים בטלפון 03-522-2256. 03-522-2256. קונקורד בוטיק, העסקית הכי משתלמת בבני ברק.
ליל בדיקת חמץ בכל חי, בשבע בערב. כל הילדים מתכוננים לחג סביב שולחן הסדר עם יוסלה אייזנבך. בשמונה, שואלים ודורשים בהלכות הפסח עם הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה. בתשע, דרך חיים במהדורה מורחבת עם הגאון הרב חיים איידלס. וב-12, פסח מנצח. ליל שימורי מוזיקלי עם יואלי דיקמן. כי גם בערב פסח, כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ואנחנו רוצים להתייחס לעוד כמה שאלות חשובות מאוד שהגיעו. שאלה אחת חשובה שהיא חוזרת על עצמה במהלך הזמן האחרון. אדם אומר, אני מרגיש שיש לי השפעה לרגשות שלי. כלומר, 7 חודשים שחשבתי והרגשתי שסבתא שלי תיפטר מן העולם. וכך היה בסוף. האם זה בגלל שהרגשתי כך? כלומר, שאלת השואל היא, האם הרגשות שלי הם אלו שהניעו מצב בעולם? השאלה הזו יוצאת מתוך נקודת הנחה שנקראת חשיבה מאגית. מהי חשיבה מאגית? חשיבה מאגית זה סגנון חשיבה והרגשה שנותנת למילים של אחרים, לפעולות של אחרים, משקל גבוה יותר ממה שהם באמת. כמו המקרה הזה, האדם מרגיש שסבתא שלו תיפטר מהעולם, וזה מה שקרה. אולי הוא אחראי לפטירה שלה, כיוון שכך הוא הרגיש. ולמה זה קורה? יש כאן משהו עמוק בנפש של האדם. יש כאן משהו שורשי בנפש של האדם. בשביל להבין את זה, נלך שלב אחד אחור, ונעשה להבין דבר נוסף. החיים שלנו הם מלאים בסכנות. אדם חוצה את הכביש. האם הוא יכול להיות בטוח שהכל יהיה בסדר? ובכל זאת, רוב האנשים מרגישים תחושת ביטחון, למרות שאין להם הבטחה ברורה שהכל יהיה בסדר. מאיכן באה אותה תחושת ביטחון? ישנה תחושה בסיסית בנפש של האדם, תחושה של שליטה במצב. אני שולט במצב. קוראים לזה אשליית השליטה. זוהי תחושה שמעניקה לאדם תחושת ביטחון למציאות, ולא פעם יותר ממה שאכן מגיע למציאות. לכן אפשר לראות במקרים מסוימים במריבות בין בני זוג. לא פעם מריבות הן על דברים קטנים, אבל בעוצמה גדולה. לא תמיד, אבל הרבה פעמים אפשר לראות אנשים שאומרים על בן או בת הזוג שלהם, איך שהם בבית, זה לא איך שהם מחוץ לבית. ולמה? זה בהרבה מקרים נובע בגלל שאנחנו בשגרת החיים ביום יום, עם השותף לחיים, בן או בת הזוג, האישה או הבעל, מפחדים לאבד את אשליית השליטה. היות שאנחנו אנחנו נמחילים בקרבנו את אשליית השליטה, לכן אנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים את השליטה, את סדר החיים, איך שנראינו שצריך להיות הסדר של מתי לקום, איך לחנך ילדים, איך תהיה אווירה הבית, באיזה כלים נשתמש, ועוד ועוד כל מיני דברים שקשורים אל שיתוף הפעולה בבית. היות שאנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים את השליטה, לכן יכולים בני הזוג להתווכח בעוצמה רבה מדי. יש אנשים שאצלם זה בולט הרבה יותר, ולכן הם סובלים מאישיות של שתלטנות, ברמה כזו שהם כבר משתלטים על אנשים אחרים. נלך שלב אחד נוסף אחורה, לשורש אחר, בילדות, בעיקר בגיל הינקות. ילדים שזכו למענה מההורים, לרוב, האם, התינוקות, לצרכים הבסיסיים שלהם מהאם, גדלו להיות ילדים שיש להם תחושת ביטחון בסיסית, וזה דבר נהדר, יש לו משהו והוא יכול להשיג את זה. ויש ילדים שלא זכו להרגשה הזו, התעלמו מהם, והם פיתחו לשני דברים. זה יכול להתפתח או לכיוון אחד של אדישות יתר, בגלל שלא קיבלו מה שרצו, או תחושה אחרת שפספסתי משהו ולא קיבלתי מה שרציתי, ולכן תחושת שליטה, רצון להשתלט יותר מדי. ויכול להיות שהתחושה הזאת, השליית השליטה, נוצרת המקום הזה שבו הוא לא קיבל מה שהוא רצה בגיל הינקות, ולכן כעת הוא מרגיש צורך להשתלט יותר מדי. להגיד, או, אני שולט על העולם. ואז המקום הזה, האדם גם מפתח את האישיות השתלטנית. ובצורות מסוימות, זוהי תחושה שמייצרת את אשליית השליטה. אני שולט במצב, יודע מה קורה, איך קורה, או אני יכול לשלוט על אחרים, או לרגשות שלי יש משקל יותר מדי. וזה השורש לכך שלאדם לפעמים יש מחשבות מגיות. יש מחשבה שהמחשבה שלי, האמרה שלי, משפיעה יותר ממה שהיא באמת יכולה להשפיע. וכל זה למה? בגלל שבילדות האדם הזה לא קיבל את מספיק התחושה הנכונה של הענקת ביטחון לצרכים הבסיסיים שלו, ואז ממקום של ייאוש הוא מייצר עודף צורך לשלוט, ועודף צורך השליטה הזה בא ידי ביטוי או באישיות שתלטנית, או בתחושת אשליית שליטה שאני יכול לשלוט על אנשים אחרים, ואז יכול להיות שהרגשתי שסבתא שלי תיפטר מן העולם וכעבור 7 חודשים נפטרה, ואז אני מאמין שלרגשות שלי יש השפעה לדבר. שלום, ערב טוב.
הלו.
שלום, ערב טוב.
אני עכשיו?
אכן כן.
כן. יש לי שאלה כזאת. הייתי בפיגוע לפני 3 חודשים, בזמנים האחרונים. זה נבע ממחשבה, בקום של הפיגוע הייתה לי מחשבה שהולכת לקרות איתי משהו.
כן.
ברור לי כאילו הרגשה הייתה, אבל אני בשום קשר בן אדם שסובל מחרדות, אמרתי, טוב, זה חרדה, תתעלמי. המשכתי ככה הרגשה וזה, הגעתי לאותו, זה היה איפה שהשוק.
כן.
אז אני מגיעה ככה לאותו אזור, ואני רואה את שני הערביות שהיו שם. כן. ואני ככה, אומרת, תפני רגע שנייה מה קורה כאן, כאילו זה נראה לי מוזר, למה שתי ערביות עם כפייה לבנה כאילו הסתובבו כאן סתם ומטיילות, מסתודדות, זה היה כזה נראה לי מוזר, היה גם מסוק. כן. הרגשתי תחושה לא טובה, סבא שלי הוא נמצא שם בשוק, יש לי שם איזה חנות.
כן, אנחנו מאוד רוצים, אנחנו צריכים לקצר, יש לנו ממש דקה אחרונה.
כן, אז הוא אומר לי, אני אומרת, מחבלות, הוא אומר לי, זה לא יכול להיות, אני אומרת לו, ואז באתי למשטרה, יש כאן מחבלות, תוך כדי אני רואה שבאמת כאילו הייתה בקירה.
כן.
עכשיו, מאז יש לי פחד, כאילו כל פעם שעולה לי מחשבה, אני פשוט מצליחה להתנתק עם זה, כאילו קורה איתי משהו שזה חרדה ו... הרבה הרבה תחושות, כאילו איך מתמודדים עם זה.
השאלה איך מתמודדים עם החרדה? זה שהייתה...
עם ההרגשות האלה שאם זה חרדה או לא, כאילו...
לגבי ההרגשה, האם זה חרדה או לא, התשובה היא שאכן החשש הוא יכול להיות חשש שנובע מחוויה אמיתית שהייתה, בגלל שהייתה טראומה אמיתית. הדרך להתמודד עם זה היא עוד פעם ועוד פעם, לצאת לרחובה של עיר, ואז לאחר מכן לחזור ולהמחיש לעצמנו שהרגש היה רק רגש, שרגש יכול לא פעם לאותת כל מיני תחושות אלה ואחרות, אבל לרוב... במקרים של דברים שקשורים לעתיד הוא לא צודק. הרבה מאוד אנשים יכולים לשער שהולך להיות משהו שלילי, אבל לא תמיד זה הולך להיות, ואם פעם בזה קורה, אז זה באופן טבעי אנשים חשבו שיהיה או טוב או רע, וזה קלה על הנקודה השלילית. אנחנו צריכים לסיים, ואנחנו נסיים, ותודה רבה לישי פופובסקי, לדוד קליגר, לאחרי המאזינים, חג כשר ושמח, היו ברוכים.
חדש, חליפה חדשה?
לא, זאת לא החליפה, זו רק העניבה של אקסוס. מגוון העניבות הכי גדול בארץ, במחירים חסרי תקדים, ישירות מהיבואן. בהתחייבות, תוספת קטנה, טאץ' גדול.
אקסוס, מדברים אופנה, באיכות ובמחיר.
סניפים חדשים באלעד, אשדוד ובית שמש.
אקסוס.
יו, תקה, אתה רואה את הציפור על חוט החשמל?
שקה, תיזהר מהציפור, שלא תלכלך על שטקר.
מהציפור? מהחשמל צריך להיזהר.
ילדים יקרים, חשמל זה לא משחק ילדים. גם בחוץ, שימו על כללי הבטיחות של חברת החשמל. אל תטפסו על עמודי חשמל ואל תפתחו ארונות חשמל. חוט חשמל קרוע הוא סכנת חיים. נתקלתם בחוט חשמל קרוע? בקשו ממבוגר לחייג 103 לחברת החשמל או מעל המשטרה והרחיקו אנשים מהסביבה.
שימו על עצמכם.
איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
אבא, נכון שסבתא מכינה בכל שנה חרוסת? ואבא, נכון שאמא מכינה לבבות תפוחי אדמה לכל המועד? אז מה חדש בפסח השנה?
חדש לפסח, עמק קלאסית בחשרות בדץ העדה החרדית. ועוד מגוון מוצרי חלב מוכרים ואהובים בקשרויות המהודרות ביותר לפסח. למהדרין בפסח יש תנובה.
ברקן, היטב הישראלי המאותר ביותר בתחרויות יין בינלאומיות.
מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
ניקיון יסודי לפסח מחייב להגיע לפינות הקטנות ביותר. ניקיון הפה והשיניים מתחילים קולגייט. קולגייט, המומלצת ביותר על ידי רופאי השיניים בחשרות מהודרת לפסח. קולגייט.
רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת האביב מעתה ועד חג הפסח. כפל מבצעים, כפל הנחות ועד 40% הנחה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
בפסח הזה כולנו במוזיאון גוש קטיף, רחוב שערי צדק 5 ירושלים, פתוח מ-9 בבוקר ועד 7 בערב. 02-6255-456 02-6255-456.
פסח מה הבעיה? חברת סנו מאחלת למאזיני רדיו קול חי ולכל בית ישראל חג פסח נקי, כשר ושמח.
עכשיו בשירבית, הורדנו מחירים בביטוח הדירה, אז חייגו עכשיו, כוכבית 2001, גם תקבלו 20% הנחה וגם תיהנו מביטוח הדירה המשתלם בישראל. שירבית, כוכבית 2001.
רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת האביב מעתה ועד חג הפסח. כפל מבצעים, כפל הנחות ועד 40% הנחה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מוכר ומזכיר דירה? צלצל ופרסם חינם בלוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. חייגו עכשיו 03-80-5-2 03-80-5-2.
ארוחת הצהריים המשתלמת ביותר בבני ברק עכשיו גם בערב.
מה?
מסעדת קונקורד בוטיק עם ארוחת הצהריים הכי משתלמת בבני ברק, המציעה מגוון בשרים, תוספות וסלטים ללא הגבלה עכשיו בשעות פתיחה מורחבות לרגל ערב פסח גם בשעות הערב. מסעדת קונקורד בוטיק, רחוב כנרת 2 בני ברק, בקשרות ערב לנדה. אפשרות למשלוחים בטלפון 03-522-2256 03-522-2256. קונקורד בוטיק, העסקית הכי משתלמת בבני ברק.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, יש לבחור מושב בטיחות המתאים לגיל הילד ומימדי גופו.
שדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93.8 FM, כל חי. חדשות כל חי, השעה 12.
שלום רב ולילה טוב, עכשיו חצות באולפן אריאל שרפר.
בירושלים ובית הערב למנוחות הילדה כבת השלוש מלי ברנשטיין זיכרונה לברכה שנפטרה מפצעיה לאחר שנפגעה על ידי מכונית שנסעה לאחור בתאונה שהרה במגרש חנייה בביתר עילית. מסע הלווייתה של מלי ברנשטיין זיכרונה לברכה יצא לדרכו בשעה 11:30 מבית הלוויות שמגר להר המנוחות. בתאונה נפצע באורח קל ילד נוסף כבן 10 שפונה לבית החולים הדסה עין כרם. המשטרה מוסיפה לחקור את נסיבות התאונה שהתרחשה במתחם לשטיפת רכבים לקראת פסח שפעל שלא כחוק במגרש חנייה בביתר, והנהג הפוגע היה צעיר כבן 16 ללא רישיון שהסגיר עצמו למשטרה ובעל הרכב נחקר גם הוא.